סייעתא דשמיא, השבוע נקרא סדר פרשת שלח לך, ונקדיש כשיעור לעילוי נשמת אברהם בן רחל ולרפואת כל חולי עמו ישראל, ועילוי נשמת אלה בת צילה ולרפואת כל חולי עמו ישראל, בכללם יעל, לילי שרה וג'וליאט. שתהיה רפואה שלמה לכולם, לאבנר בן בריאם, דוד בן ליזט, כל עמך ישראל. וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. הארץ נקראת ארץ כנען. בהמשך הדברים היום זה יהיה שיעור לא שגרתי, לא עוסק בפתיח, אלא הולך ישר, גם כי שכחתי להביא את הקומרנה, אבל נלך אל עיקר השיעור, והעיקר השיעור עוסק במה שהמרגלים, שהם לא נקראים בפרשה שלנו כמו שאתם זוכרים מרגלים, אלא תרים, אלה שנשלחו לתור את הארץ. המילה מרגלים ושורש רגל לא נזכרים בפרשה שלנו, אבל כאשר הם חוזרים ומפילים את רוח עם ישראל ומוציאים דיבת את הארץ, ועם ישראל בוכה ומתאבל וכו', אז נגזרת הגזרה, בכייה לדורות. כתוב, קורא לזה בכייה לדורות, כמו שנראה בהמשך. הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל מיד לאחר פרשת המרגלים שלוש מצוות, כבר בפרשתנו. מצווה אחת נקראת מצוות הנסכים. התורה מצווה להביא עם כל קורבן כמות מסוימת של יין, מנחה ונסכים. הנסכים זה כמות מסוימת של יין, כמו שכתובים שם בפסוקים, וכי תעשה בן בקר עולה או זבח לפלי נדר או שלמים לאדוני, ויקריב על בן הבקר מנחה סולת שלושה עשרונים בלול בשמן חצי עין, ויין תקריב לנסך חצי עין יישאר ריח נכמח לאדוני, ככה יעשה לשור האחד או לילה אחד, או לשה בכסבים, בכבשים או בעיזים. זה מצוות הנסכים. המצווה השנייה, שהיא מצוות עשה בפרשה שלנו, היא מצוות הפרשת חלה, מצוות החלה. אדם לש בצק, לוקח קמח, מוסיף אליו מים, מתחיל ללוש, הוא כבר מביא, מחויב בלהביא חלה לכהן. ומצוות הציצית, אלה שלוש מצוות עשה, עבדו חמים. שאנחנו מצווים מיד לאחר פרשת המרגלים. והשאלה נשאלת, והשאלה הזו כבר נשאלת על ידי אספת אמת בתורה שנאמרה בשנת תרמ"ה, תרמה. השאלה היא, מה מיוחד בשלושת המצוות האלה שהן באות מיד לאחר חטא המרגלים? זו השאלה. לפני שנתחיל עם השאלות, ובעזרת השם סייעתא דשמיא גם ננסה להציע תשובות, צריך לזכור שכשאנחנו קוראים בתורה, אז התורה, כמו שאנחנו חוזרים הרבה פעמים, צריכה להיות רלוונטית לחיים שלנו בכל ההיבטים שלה. זאת אומרת, בין בסיפורי עלילה כמו סיפור המרגלים, ובין במצוות שאפילו שהם לא חלים כיום, הם צריכים לומר לנו משהו. היום אדם לא מקריב קורבנות, אז אין נסכים. לעומת זאת, חלה הוא כן עושה, ציצית הוא כן עושה. מה מיוחד במצוות האלה, ואיך אני מכיל את המצוות האלה או לוקח אותם לחיים שלנו? למה זה חשוב? כי בשבת נקרא בתורה. מה זה נקרא לקרוא בתורה? מה זה נקרא לקרוא בתורה? לקרוא. כשאני קורא למישהו, אני מביא אותו אליי. כשאני קורא בתורה, אני צריך להביא את האירועים של התורה אליי. כשהמלאכים קוראים בקדושה בתפילת 18, אנחנו אומרים קדוש, 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 נכון? קדוש, קדוש, וקרא, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 וקרא זה אל זה ואמר. המלאכים קוראים וקרא זה אל זה, אל עם ישראל, ועם ישראל קורא למלאכים, כמו שאנחנו אומרים בתרגום בקדושה דסידרה, אחרי 18, תפילות הבוקר, ובא לציון גואל, אנחנו אומרים קדוש קדוש קדוש, ואחרי זה אומרים ומקבלים דן מן דן, מקבלים אלו מאלו, במה הם מקבלים? במה שהם קראו זה לזה. קראו. כשאני קורא למישהו מוישלה, אני מביא אותו אליי. כשאני קורא לקדוש ברוך הוא, אני מביא את הקדוש ברוך הוא אליי, שאני מוציא את השם של הקדוש ברוך הוא מהפה. כשאני קורא בתורה, אני מביא את ההערה המיוחדת של הפרשה, כולל כל האירועים בה והמצוות שנאמרים בה, אליי. זה נקרא לקרוא בתורה. לכן, על פניו לא ברור איך יכול להיות שאנשים דווקא בזמן קריאת התורה יוצאים החוצה ומוצאים את הזמן לפטפט או כל דבר אחר. קריאת התורה זה הזמן שהכי גבוה בכל השבוע כולו מבחינת ההערה שאדם יכול להשיג. זה ההערה הכי גבוהה שאפשר. אתה קורא לדברים אינה לתוך החיים שלך, ולכן אולי הפוך, אולי בגלל זה אפשר להבין את זה, שיצר הרע על קריאת התורה משקיע אנרגיות נוספות כדי להוציא אנשים החוצה, להרדים אותם או כל דבר אחר. זה העניין של לקרוא בתורה. אז עכשיו נחזור לעניין שלנו. בפרשה שלנו בפרק תדבב אנחנו באמת רואים כמה דברים פיליים, כמה דברים מעניינים מאוד. התורה מצווה לאדם להביא עם כל קורבן יין, נסכים קוראים לזה, נסך. חזל במדרש רבה דורשים את הפסוקים כי תבואו אל ארץ מושבותיכם. התורה אומרת מתי אנחנו אמורים להקריב את הנסכים, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם. כך אומרת התורה, כמו שהקראנו קודם, נכון? שעוד לא הקראנו את זה. בכל אופן, כך אומרת התורה, כי תבואו אל ארץ, הנה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם. איפה המצוות האלה מתקיימות? בארץ, אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם. זה התורה בפרק תדבב פסוק ב', ככה היא אומרת, שם מאוד, שבאים אל ארץ מושבותיכם. שואל המדרש, מה זה במדרש רבה פרשה י' ז' שלח לך, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם? כתוב הלכה, כמה דברים חייב אדם לעשות לבנו. שאנו רבותינו, חמישה דברים האב חייב לעשות לבן. אנחנו מכירים את זה, זה גמרא בקידושין, מסכת קידושין, שהאב חייב ללמד את בנו חמישה דברים, למולו, לפדותו, לעשיו אישה, אני לא אומר זה לפי הסדר, ללמדו תורה, ללמדו אומנות, לעשיו אישה, ויש אומרים אף להשיתו בנער, שזה ללמד אותו שחייה, להשיתו בנער. כך אומרת הגמרא. המדרש אומר ככה, אוקיי, למולו זה למול אותו, לעשות לו ברית מילה, לפדותו זה פדיון הבן, ללמדו תורה זה ברור, כן? ללמדו אומנות זה מקצוע, צריך ללמוד אותו מקצוע, לעשיו זה לעשיו אישה, ולשות בנהר זה ללמד אותו שחייה, ללמד אותו שחייה. עכשיו, כל החמישה דברים הללו הם כנגד דברים שהקדוש ברוך הוא עושה גם עם עם ישראל. אומר המדרש ככה, שאנו רבותינו, חמישה דברים האב חייב לעשות לבן. האב זה הקדוש ברוך הוא, והבן אלו ישראל. כשם שהאב חייב למול את בנו, כן עשה הקדוש ברוך הוא לישראל, מל אותם. איפה? על ידי יהושע, נכון? יהושע, כשפני שהם נכנסים לארץ, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עשה לך חרבות צורים, ומול. האב חייב לפדותו, והקדוש ברוך הוא פדה את ישראל, שנאמר, לפדות לו לעם. הקדוש ברוך הוא פדה אותנו מארץ מצרים לפדות את עם ישראל, לא לעם. ללמדו תורה, הקדוש ברוך הוא לימד תורה לישראל, כמו שכתוב, ולימדתם אותם את בניכם. וכתיב, אני אדוני אלוהיך מלמדך להועיל, זה פסוק בישעיה. ללמדו מצוות, הקדוש ברוך הוא לימד את המצוות לישראל. לעשיו אישה, הקדוש ברוך הוא אמר להם פרו ורבו. פרו ורבו זה לעשיו אישה. האב זקוק לבנו, לאכילו, להשקתו, לרחצו, לסוחו ולאלבישו. וכן עשה הקדוש ברוך הוא לישראל, וירחצך במים ושטוף דמייך ולבישך רקמה ולחמי אשר נתתי לך עלי באר ענולה. מה האב נותן לבנו נכסים, כך הקדוש ברוך הוא עשה לישראל, ויתן לך ארץ חמדה. הנכסים שאנחנו קיבלנו, הירושה, זה ירושת ארץ ישראל, ארץ חמדה. ומה הבן חייב להיות מעלה לאביו דורון, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם ועשיתם עולה להשם. מה מביאים, מה הדורון שמביאים עם העולה, עם הקורבן? נסכים. זה הדורון. מה אומר פה המדרש? אומר פה המדרש רעיון. תראה, ראינו שאדם חייב כלפי הבן שלו בחמישה דברים. ראינו זה גמרא בקידושין. עכשיו בוא תראה, גם הקדוש ברוך הוא אבא, עם ישראל זה הבנים, והקדוש ברוך הוא מקיים את אותם חמש חובות שהאב חייב כלפי הבן שלו, כלפי עם ישראל. עכשיו המדרש דורש פסוקים, נכון? ואז הוא אומר, ויש תוספת כללית, שבסוף האב צריך לזום את הבן, לרחוץ אותו, להלביש אותו וכיוצא באלה, נכון? האב דואג לילדים שלו. גם הקדוש ברוך הוא דאג לנו. איפה הקדוש ברוך הוא דאג לנו? במדבר. במדבר הקדוש ברוך הוא נתן לנו מים מבארה של מרים, אוכל, הוריד לנו מן מן השמיים, ורחץ אותנו ענני הכבוד, שהיו עושים כביסה לבגדים, רוחצים, אדם לא היה צריך לרחוץ במים, אלא היה לו את ענני הכבוד. מה אדם שמקבל מאבא שלו, כל הזמן מקבל, 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 צריך להעלות לאבא איזה דורון, איזה מתנה, איזה, להגיד לו איזה תודה, להגיד לו איזה דבר. גם הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תעלו לי איזה דורון, תנו לי איזה מתנה. מה המתנה? שתבואו לארץ מושבותיכם, כשתקריבו קורבן, תעשו את זה עם יין. זה הנסחים, נכון? זה הנסחים. נסחים זה יין. למה דווקא יין? למה דווקא נסחים דווקא ביין? ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שזה יש ירושלמי, מעניין. ירושלמי אומר במסכת תענית בפרק ד' הלכה ה', אומר ירושלמי ככה, ואני יודעים שהתלמוד הירושלמי זה תלמוד שנכתב בארץ ישראל, בהבדל מהתלמוד הבבלי שנכתב בבבל. חכמי ארץ ישראל נחשבים האור לעומת חכמי בבל, שלא מעט מקרים נקראים חושך. אנחנו מדברים חכמי בבל, זה כל התלמוד, כל השס שיש לנו פה זה תלמוד בבלי, והם לעומת חכמי ארץ ישראל נקראים חושך. אומר התלמוד הירושלמי, כך: וישובו מטור הארץ מקץ 40 יום, והלכו ויבואו אל משה ואל אהרון. זה פסוק מהפרשה שלנו. הם חוזרים, המרגלים חוזרים, היו בארץ ישראל, חוזרים למדבר. אתו נשכחינון עסיקין בהלכות חלב ואורלה. הם פוגשים את עם ישראל יושבים, ומשה רבנו מלמד את עם ישראל הלכות חלה ואורלה. חלה זה, אמרנו, שמפרישים חלה מכל עיסה, מכל בצק, במשקל מסוים, כן, קילו 600 או 2.5 קילו, תלוי אם זה אשכנזים וספרדים. ו... מלמד אותם אורלה. אורלה זה מצווה שתלויה במה? בארץ. חלה זה מצווה שתלויה בלהגיע לארץ, נכון? כתוב, כשנגיע לארץ ישראל תתחיל להפריש חלה. שואלים המרגלים את שאלת המפתח, אומר התלמוד, מיד ותיסה כה, שואלים המרגלים ככה: לארץ אין אתם נכנסים, ואתם עסוקים בהלכות חלה ואורלה? אומרים המרגלים, אנחנו לא מבינים אתכם, אתם לא עומדים להיכנס לארץ ישראל בכלל. בואו תסתכלו איזה פירות הבאנו, בני ענק, אחימן ששי ותלמי, הנפילים, אתם לא יודעים מה הולך שם, זה ארץ אוכלת יושביה, אף אחד מכם לא הולכים להיכנס לארץ. אנחנו הולכים להגיד לכם שלא להיכנס לארץ. יותר מזה, יש שאלה גדולה, איך משה רבנו, מאיפה המרגלים היו בטוחים שהם לא ייכנסו לארץ? הם עוד לא אמרו שום דבר, ועוד משה רבנו לא קיבל, או לא קיבל את דעתם. איך הם אומרים להם, אתם לא נכנסים לארץ? שאלה שאני לא פותח אותה עכשיו, אני רק מציג אותה, תחשבו על זה. כתוב אחרי רבים להטות. מי היה רוב אצל המרגלים? הם. יש שני מצב. שניים לא היו בעצה. כלב בן יפונה ויהושע בן נון. עשרה אומרים לא להיכנס. עשרה זה בית דין, אומרים לא להיכנס. איך אפשר להפוך את הכלל של אחרי רבים להטות? שאלה יפה מאוד, לא זה המקום והזמן עכשיו לפתור אותה, רק שימו לב שהשאלה בירושלמי היא שאלה במקום. אומרים להם המרגלים לים ישראל, אנחנו הולכים עכשיו, אנחנו הרוב, אנחנו הולכים לכבוש, לא הולכים לארץ ישראל, לא נכנסים. מה יוצא לכם מללמוד הלכות אורלה וחלה שהן מצוות התלויות בארץ? תלמדו משהו אחר, תלמדו הלכות שבת, ברוכים הבאים. תלמדו הלכות שבת, תלמדו הנחת תפילין, תלמדו המון, יש חסר מצוות? תלמדו כל המצוות שאתם רוצים, שלא, העניין שלהם לא ישיבת ארץ ישראל, כי אתם לא הולכים להיכנס לארץ ישראל. מה אתם עושים? מיד ותישא, כן, בבקשה.
השאלה היא לא במקומה, למה? למה שהם קיבלו תורה? הם למדו כל ההלכות, כולל אורלה, כולל הכול. אתה מביא לי פרי מארץ ישראל, אתה הבאת אותו על מנת שאני אסתכל עליו ושאני גם אוכל ממנו. הפרי שאתה הבאת, אני
עכשיו בארץ
ישראל.
הבנתי מה שאתה שואל, רק התלמוד אומר שבזמן שהמרגלים חוזרים הם לומדים הלכות חלה ואורלה, לא בזמן מתן תורה. נתן תורה הקדוש ברוך הוא נתן למשה, לפי מאן דאמר אחד, נתן למשה, ומשה אחרי זה פירט את ההלכות, עשה את התורה מגילות מגילות, כל פעם שחרר מגילה. אז מיד ותישא כל העדה ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא, בלילה ההוא. אמר להם, אתם בכיתם לפניי בכייה של תפלות, חיי עתידים אתם לבכות בבכייה של ממש. יש גרסאות שונות לאמירה הזו. בכייה של דורות, יש גרסאות שונות, אבל זה מקור. זה מקור. זה מקור הירושלמי. הירושלמי אומר, היה שם דבר שהוא פלא פלאות. באו המרגלים, אמרו לעם ישראל, לא, לא מבינים אתכם, מה אתם לומדים הלכות שקשורות לארץ ישראל? אתם לא הולכים להיכנס לארץ בכלל. מה יש לכם ללמוד את ההלכות הללו? הדבר החשוב של ללמוד מהירושלמי לצורך השיעור שלנו זה שעם ישראל בזמן הזה כבר יודע, כמו שגבי ציין, הוא עכשיו למד הלכות אורלה ולמד הלכות חלה. אז עם ישראל כבר שתי מצוות יודע, אמרנו שהם קיבלו שלוש מצוות עשה, הם קיבלו חלה, קיבלו ציצית וקיבלו נסחים, או יותר נכון לפי הסדר, נסחים, חלה וציצית. נסחים, חלה וציצית. אז חלה הם כבר יודעים. אומר התנא דבי אליהו, עכשיו צריך ריכוז, זה מדרש מאוד יפה, אבל צריך ריכוז. אומר תנא דבי אליהו בפרק כ"ט, אומר ככה: באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך ורצה את אותם העניים שכבר יצא ליבם מעליהם. על מה מדובר? כתוב בהמשך הדברים, אחרי שעם ישראל מקבל את העונש, ורגע לפני שהוא מקבל את המצוות הללו שדיברנו עליהן, לפני פרשת המאפילים, ואחרי זה מיד מקבלים מצוות. אומר הכתוב ככה: וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל, והתאבלו העם מאוד. העם באבל, הם בדיכאון. הם שמעו שהם הולכים למות במדבר. למות במדבר, הם בבכי. בדיכאון. בוא, תראו, אדם לא היה מגיע לגיל 60 במדבר. מגיע, או יותר אנחנו מגיע לגיל 60, שם את הראש, תשעה באב, שם את הראש ונפרד מהעולם. תראו לכם, יש שם בני אדם בני 59 באותו זמן, 58 באותו זמן. הם יודעים שזה הסוף, שלום, נגמר. זה לחיות בידיעה מתי התאריך שלך, זה דבר נורא והיום. נורא והיום. נורא והיום, אז העם, והתאבלו העם מאוד.
מה, הם לא עברו את גיל 60?
לא. והתאבלו העם מאוד. והתאבלו העם מאוד, יפה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך תרצה את עם ישראל. לך תשיב את ליבם. אמר משה לפניו, ריבונו של עולם, במה ארצה אותם? איך אני אחזיר להם את החיות, את השמחה, איך אני אפייס אותם, איך אני... אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, לך וירצה אותם בדברי תורה. תשיב להם גם חיות, תרגיע אותם, תשמח אותם בדברי תורה, שנאמר ואמרת עליהם כי תבואו אל ארץ מושבותיכם. מה אמרנו, שמה זה כי תבואו אל ארץ מושבותיכם? מה המצווה שהם מקבלים? נסחים. נסחים, ועשיתם משל השם עולה וזבח. במה הם ישמחו? תגיד להם, תשמעו חבר'ה, אחרי ששמעתם שאתם לא תגיעו לארץ ישראל ואתם הולכים למות במדבר, בואו תשמחו ש... שיקריבו הנכדים שלכם, יקריבו קורבן בארץ ישראל, הם יביאו יחד עם הקורבן נסכים, יין. אז זה משמח אותי. כמו שאתה אומר למישהו, תשמח, תשמח, בוא נריב על איך יקראו לנין שלך. מה אכפת לי איך קוראים לנין שלי? עוד לא התחתנתי. לא, אין מה לריב, אני לא שם, אני לא אגיע לארץ ישראל. מה יש לי לסמוך במצוות נסכים שתחול בארץ ישראל? מה? מה זה הריצוי הזה שיש במצווה הזו שנקראת נסכים לעם ישראל שנמצא עכשיו במדבר? מילא הם היו בארץ ישראל, הוא נותן להם את המצווה, זאת אומרת, טוב, הם יכולים כבר מחר בבוקר לעשות פרקטיקה, יש פרקטיקה, אבל פה אין פרקטיקה.
אני אמרתי לדמי, אוקיי, מגיל 20 עד 60 זה העונש. ואדם בגיל 50, ילך 40 שנה בגלל, יגיע בגיל 90, או יגיע בגיל 80, אבל אני לא ידעתי שבגיל 60...
זה לא יכול להיות, אחרי זה, זה לא יכול להיות. תחשוב על זה, אחרי זה, תראה, זה לא יכול להיות. אם יש בני 20 עד גיל 60, אז יש לך טווח של 40.
נכון, אלה לא ייכנסו, אלה לא ייכנסו.
עכשיו תחשוב, אם תחלק 15,000 ל-40 שנה, כל 40 שנה 15,000, חייב להיות שיש איזה מדרג גילים.
נכון,
לא יכול להיות. לא יכול להיות שיהיה
גיל 90. דור המדבר, דור המדבר, כן נכנס לארץ ישראל, אבל כאילו, אין שהם שחיים עם המדבר
עצמו,
אבל לא אלה
שכאילו, כאילו, 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 בשנים קודמות העברנו שיעור בדיוק על המספר הזה, איך זה התחלק, 600,000, איך הם כל שנה כמה הלכו לפי כל השיטות וכל ה... רק אני רוצה להיכנס לזה רגע. אומר יש ספר של הבאר משה מאוז'רו, חסיד, וספר שנקרא אוזניים לתורה, גם כן שני ספרים, יש עוד ספרים שעוסקים בזה והם שני, כולם הולכים על אותו רעיון. אומרים, הם שואלים, מה מפעס את עם ישראל במצוות הנסכים הזו? יותר מזה, יש לשיטת רבי עקיבא בגמרא בסנהדרין, גמרא בסנהדרין קופיוד, אז גמרא אומרת שם שמתי מדבר אין להם חלק לעולם הבא. אין להם חלק לעולם הבא. לא רק מהעולם הזה הם נפרדים, גם לעולם הבא אין להם חלק. למה? מרדו באשם. מרדו באשם. אלה שמרדו באשם, אין להם חלק גם לעולם הבא. יותר מזה אני אגיד לכם, כל הגזרה כולה היא בבחינת פקוד פקדתי. איפה נגזר הדין שלהם? בחטא העגל. רק הקדוש ברוך הוא עוד לא נקדשה השאה מבחינתם, חיכה לתקלה הבאה שמקדישה את השאה, ובבחינת פקוד פקדתי הטיל עליהם את הדבר הנורא הזה בגלל או במצטרף לחטא העגל. אז מה מנחם במצוות נסכים? שאלה שצריך לזכור אותה, צריך לתת עליה תשובה. יפה מאוד. הוא ממשיך המדרש בתנא דאליהו, ואומר דבר שהוא פלא פלאים. אומר המדרש, באותה שעה שהם לומדים מצוות נסכים, נתן להם מצוות נסכים, באותה שעה הייתה מריבה גדולה בין ישראל לגרים. לגרים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, למה עשו מריבה אלו מאלו? עכשיו הם רבים ביניהם, הגרים עם עם ישראל, עם ישראל אומר, הגרים לא יקיימו את מצוות נסכים, והגרים אומרים, אנחנו כן נקיים מצוות נסכים. אמר משה לפניו, ריבונו של עולם, אתה יודע? אמר לו משה רבינו, הקדוש ברוך הוא, מה אתה שואל אותי, כאילו אתה לא יודע? אתה יודע, אבל אתה יודע הכל, אז אתה יודע למה הם רבים. ולא כך אמרתי לך, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לא, אני אמרתי במפורש, במפורש בתורה, כשנתת את מצוות נסכים, כתוב כל האזרח יעשה. כן, מאיפה המחלוקת? עם ישראל אומר, כתוב כל האזרח יעשה ככה. כל האזרח זה ישראלים. אומרים הגרים, כל האזרח זה גם אנחנו. זה הריב. מה המשמעות של כל האזרח? שואל הקדוש ברוך הוא משה רבנו, על מה הם רבים? אומר לו משה רבנו, ריבונו של עולם, אתה יודע? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל אני ציוויתי במפורש בפרק ט"ו פסוק י"ד, וכי יגעו אתכם גר או אשר בתוככם לדורותיכם, ועשה אישי ריח ניחוח להשם כאשר תעשו, כן יעשה הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר. חוקה אחת לכם ולגר הגר. אז מה השאלה פה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, על מעריב, על מעריב. נתתי בציווי, ציווי, שזו חוקה אחת לכם ולגר הרב. רוצים תזכרו, על מה הם רבים עכשיו? על מצווה שהם יקיימו בעוד 50 שנה, שהם יכנסו לארץ. יש זמן, אלוהים גדול. מה יש לכם לריב עכשיו? עכשיו אתם מקבלים את התיאוריה. הפגרים נופלים במדבר. מה יש לכם, על מה אתם רבים? לא אתם תהיו שם בשביל לקיים. על מה הריב? יפה מאוד. בשביל להבין, חוקים במהלך של באר משה מאושירוב ואוזניים לתורה ועוד. בשביל להבין צריך להבין שדור המדבר זה לא אנשים רגילים, זה לא אנשים פשוטים. אנחנו לא עלים ולא על אף אחד מישראל. אם מקבלים איזה בשורה לא טובה, מיד
חרב עלינו עולם.
חרב העולם, חרב העולם, חרב העולם. אתה לא יכול לשמוח באיזשהו אופן מכלום. דור המדבר, אומרים חז"ל, זה פלא עצום. הם היו אנשים כל כך רמי מעלה, כל כך רוחניים, שברגע שנתת להם מצווה, הם נכנסו לכזה ריתחא דאורייתא, שהם שכחו מכל הצרות, מכל הבשורות הלא טובות, מכל הנבואות הקשות, מהכל, מכל הגזרות. שכחו מהכל. מבחינתם, אתה מקבל תורה, זה חיות. תורת חיים, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכי המאושר. אני עכשיו קיבלתי תורה, עכשיו עוסקים בהלכה, מה יהיה הדין ומה יהיה זה, הם מתעוררים לחיים כאילו שכחו מכל הגזרות הקשות והרעות. תורת השם תמימה משיבת נפש. זה מחזיר את החיים. תורת השם תמימה משיבת נפש. ברגע שאתה מקבל תורה, יש לך עכשיו לעסוק בתורה, יושבים בשיעור, מתמלאים חיות. מתמלאים חיות. איתה במדרש שיר השירים, מובא במדרש שיר השירים פסוק שחל על שמשון הגיבור. שמשון הגיבור, שהוא מכה בלחי חמור 1,000 פלישתים, אז אחרי זה כתוב שם, אומר ששמשון הגיבור סמן מאוד מאוד מאוד, נחלש, הוא היה סמן מאוד מאוד מאוד, כמעט איבד נפשו, עד כדי כך. אומר הכתוב שהלחי נבקע ויצא ממנו מים, ותשוב רוחו ויחי. ותשוב רוחו ויחי. מים משיבים נפש, תורה משיבת נפש, היא מחזירה חיות, מחזירה חיים, מחזירה את האדם לחיות ולחיים. כי טל אורות טליך. אורה של תורה, האור של התורה משיב את החיות לאדם, כמו הטל בזמן תחיית המתים. טל זה לא כפשוטו. טל זה 39, זה י' ו' ד', מכירים את זה, כן? זה חלק משם מה בלי ה' האחרונה, י' ו' ד', ו' א' א' ו' א' ו', זה ביחד טל, טל אורות עליך, כמו שאומרים בסוף פתח אליהו. אז כל מי שלומד תורה זה מחיה אותו, זה דבר פשיטה, נכון? יש סיפור מפורסם שמביאים, שדרשנים מביאים אותו, סיפור על יהודי ישיש חי, היה תלמיד החפץ חיים, חי בארץ ישראל, חי בבני ברק. נפטר 4-5 שנים אחרי גיל 100. היה ישיש מופלג. הישיש הזה עד יומו האחרון למד 19 שעות ביום. 19 שעות ביום. הוא חי מזה. חי מהלימוד. עכשיו היה לו חברותה, זה לא החברותה הראשון, הוא הספיק כמה חברותות, אבל היה לו חברותה של השנים, נגיד של ה-10, 15, 20 שנה האחרונות, שהיה יושב ללמד איתו. יום אחד הוא מגיע, והם יושבים ללמוד, ובאמצע היום, ב-11:30, 12 בצהריים, הישיש הזה, הצדיק, נשכב על הספסל, אומר זהו, אני הולך למות, עושה שמע ישראל, מתחיל וידוי. והנשימות שלו לאט לאט הופכות להיות כבדות, כבדות, איטיות. אז החברותא שלו, אז לא היה פלאפונים, לא היה זה, מתחיל לצעוק, הצולה, 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 הצולה. והישיש לאט לאט מאבד את הצבע, מאבד את הזה, רק ממלמל פסוקים, והחברותא צועק שמע ישראל, טוב, עוברות 10 דקות, לא מגיע הצלה. אז הישיש הזה פותח את העיניים, כמו טוב הוא לא בא, בואו נחזור ללמוד. חי אחרי זה עוד שנתיים שלוש. חי אחרי זה עוד שנתיים שלוש. זה מה החיות שלו? מה מחיה אותו? התורה מחיה אותו. 10 דקות לא במלך המוות, הוא ממשיך. הוא ממשיך. המהות, צריך להבין את המהות. זה היית, לדור המדבר הייתה מהות דומה. הם חיו מדברי תורה, חיו. הם חיו, התורה החייתה אותם. תורת השם תמימה משיבת נפש כפשוטם של דברים. נותנים לך מצווה חדשה להתעסק איתה, עכשיו יש מצווה חדשה, זה ריתך, זה חיות, זה אש. טוב, אם יש אש, כבר רבים עם מישהו.
זה מצווה חדשה.
כן, ילד. כמו ילד. זה, לכן התורה נקראת תורת שעשועים. שעשועים, היא משעשעת. היא שיניים נאורים, ואתה מקבל ומחזיר שיניים נאורים. זה נקרא לקרוא בתורה. אתה קורא לקדוש ברוך הוא, אתה מקבל 370 אורות, שיניים נאורים, ואתה מוסר שיניים נאורים שלך. זה שעשוע. לכן במקום שיש שעשוע, אם אתה רוצה שהפרנסה תלך לך, אתה צריך מקום שמשעשע אותך. אתה צריך מקום שיש בו משחק. תראו את כל החברות וכל הפירמות הכי גדולות היום בעולם. החללי עבודה שלהם מלאים משחקים ומלאים כל מיני פינג פונג ובאולינג ולא יודע מה. איך? סליחה? סנוקר, לא יודע, רציתי להגיד סנוקר, אמרתי באולינג, לא מבין בזה. בקיצור, בסדר, בכל אופן, זה המציאות, לא רואים את זה בעין. למה? כי כשאנשים משועשעים, הם מפיקים מעצמם הרבה יותר, הם יותר סירתיים, הם יותר רעניים, הם יותר... התורה צריכה לגרום שעשוע. זה שעשועים. זה שעשועים שאדם צריך לעשות. זה מחיה, זה מחזק. טוב, בכל אופן, נשארנו בשאלה, למה דווקא נסחים? למה דווקא יין? נסחים זה יין, נסח, יין. כמו שהתורה אומרת במפורש, מה זה? אומרים דעת זקנים בעלי התוספות, וגם הביא את הדבר הזה הרמב"ן. אומרים בעלי התוספות ככה, לפי ששמעו ישראל גזירתו של המקום, אמרו, אוי לנו שלא ניכנס לארץ ישראל לעולם. מה הכוונה? הם אומרים, גזרת עלינו 40 שנה. מה יקרה? אם בסוף 40 שנה עם ישראל יחטא עוד פעם, מה, נקבל עוד 40 שנה, נכנס בכלל לארץ, הילדים לא ייכנסו, הנכדים לא ייכנסו, אין לזה סוף. תחילו לדאוג, אולי לא ניכנס בכלל אף פעם לארץ ישראל. זה משבר אמיתי. לא להגיע לארץ ישראל בכלל, זה משבר אמיתי. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אחרי 40 שנה כי תבואו אל ארץ מושבותיכם. אני מבטיח לכם, זו הבטחה שאתם תבואו, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם. עכשיו, אם כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, זו הבטחה, אז ממילא ברור גם שהם יעשו, לא הם, אבל הנכדים, יעשו נסחים, יקריבו נסחים. כמוד. אומר הרמב"ן ככה, הבטיח את הבנים שיבואו אל הארץ, השלים להם תורת הקורבנות שיקריבו נסחים בבואם לארץ, אולי היה זה עתה לנחמם ולהבטיחם, כי היו נואשים לומר, מי יודע מה יהיה לסוף 40 שנה אם יחטאו הבנים. אז עכשיו הוא אומר להם, תהיו רגועים, הנה אני נותן לכם את נותן לכם הבטחה שאתם תבואו לארץ, ונותן לכם מצווה שתוכלו לקיים בארץ, תהיו רגועים. לכן ראה הקדוש ברוך הוא לנחמם, כי בצוותו אותה מצווה תלויה בארץ, הבטיחם שיבואו אל הארץ לקץ 40 שנה. אז הם נרגעו, זה מנחם אותם. האור החיים הקדוש הולך גם באותו אופן, באותו כיוון, צריך לראות את זה. מה המיוחד מכל המצוות התלויות בארץ? תן להם מצווה אחרת שתלויה בארץ, למד אותה משהו אחר. חסרות מצוות שתלויות בארץ, לקט שכחה ופעת, למד אותה משהו. מצוות שתלויות בארץ,
אבל לא מנחים אותם עוד רעיון אחד, עוד רעיון אחד יחדנו, עוד איזה ברוס, אבל הם יודעים שיש תחיית אמיתית.
כן.
עכשיו, אם אני יודע שיש תחיית אמיתית, נגזר עליי למות, גם אחרי אני יודע שנגזר עליי למות, אין לי ברירה, אני אמות. אבל אנחנו יודעים שיש תחיית אמיתית, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמת, והתורה אמת והכל. אז אני אומר לעצמי, אוקיי, עכשיו אני חטאתי, נפל עליי תיק, בסדר, יאללה. אבל מה מנחם אותי? שיש תחיית אמיתית. ובתחיית אמיתית, עכשיו, המהות להיכנס לארץ ישראל זה להביא את לבית המקדש, ויהיה תחיית אמיתית. כאילו, כביכול, אני רוצה לעזור ככה.
בסדר, צריך לדעת מתי תהיה איתך מתחיית אמיתית, איך אתה קם מתחיית אמיתית. הם יודעים
שעוד 2,000 שנה.
הם לא יודעים, הם לא יודעים, לכן, אני הכי מאמין. כיוון שלא יודעים, אז רוצים להיות בטוחים שהילדים לפחות יגידו. והנה ציוון, אומר הרמב"ן, מה מיוחד בנסחים? והנה ציוון בנסחים בארץ, בעשותם עולות וזבחים, כי במדבר לא התחייבו בנסחים לבד מתמיד. יש בפרשת תצווה, בפרשת תצווה יש שם, יש שם מצווים על קורבן התמיד. קורבן התמיד הם מקרבים בוקר וערב. מקרבים קורבן תמיד, תמיד כפשוטו. כל יום מקרבים את הקורבן. מישהו חיבל את האור? בטעות. כל יום הם מקרבים את הקורבן. עכשיו, אם כל יום מקרבים את הקורבן ואין נסחים, יוצא שקורבן, שקורבן ציבור, אין לגביו נסחים. לא היו לו נסחים, נכון? רק נדאג שיהיה אור, כי אני לא רואה את הכתוב. כן, כן, תאכלו מהר מהר.
אני אקח גם אורפיות. אלון, אתה מוזמן, לא יראו.
אתם רוצים לשאול מים למה? אני מים? אני אין מים, זה טוב. אני אביא מים. אולי נארגן שיעור עם מסיבת בכנסת, משהו לקראת הקיץ, תתחיל. מה אתם אומרים?
טוב,
היום
נקיים
את השיעור באינטימיות הזו, כי מישהו...
הוא בפרוכם, אני צריך... עשה שעון וסגר את הדרך, אני לא יודע איך מכבה את האורות פה. בסדר, עניין שלהם.
אין
מפת
להזיק פה?
לא. טוב, לא חשוב, זה בסדר. יפה מאוד. אז הרמב"ן אומר, כשהנשיאים יקריבו את הקורבנות שלהם, כשהנשיאים יקריבו קורבנות, לא ראינו שהיו לקורבנות האלה תוספת של נסחים, או מנחה ונסחים, לא היה להם. מה החידוש? במדבר לא היו נסחים. הנה עכשיו קיבלת מצווה שהיא חידוש. רבנו עובדיה ספורנו, הוא... אומר כך, עד חטא העגל היה הקורבן עולה כריח ניחוח בזולת מנחה ונסחים. היה בשביל להקריב קורבן עד חטא העגל לא היו צריכים להביא מנחה ונסחים. הקורבן היה עולה כריח ניחוח לפני השם גם בלי נסחים ומנחה. איפה רואים את זה? אבל. אבל הקריב קורבן, כתוב שהוא הביא נסחים? לא. והקדוש ברוך הוא קיבל את המנחה שלו. הלאה. אחריו הקריב אברהם אבינו, הקריב אחרי העקדה, הוא מקריב את העיל, נכון? את העיל לעולה. הוא מביא נסחים? לא, הוא לא מביא נסחים, והקדוש ברוך הוא מקבל את הקורבן שלו. נערי ישראל במדבר סיני, בהר סיני, כתוב שם פרשיות שקראנו בשבועות שעברו, וישלח את נערי ישראל ויזבחו עולות שלמים להשם פרים, לא כתוב שם שהביאו נסחים, שום דבר, לא היו נסחים. ובחטאם בעגל אומר רבינו עובדיה ספרנו, וחטאם בעגל, חטאו בעגל, הצריך מנחה ונסחים לעולת התמיד. מה זאת אומרת? זאת אומרת ככה, עד החטא, אומר רבי עובדיה, למד לנו יסוד רבי עובדיה ספרנו, הוא אומר ככה, עד שאדם חוטא, זה עניין אחד. עכשיו הקדוש ברוך הוא, האדם רוצה לחזור בו מהחטא, לפייס את הקדוש ברוך הוא, צריך לעלות לו דורון. זה שהוא חוזר בו, חוזר בתשובה, זה דבר אחד. אבל אתה עכשיו צריך להוסיף איזה מצווה, אתה צריך להוסיף איזה דבר, לקחת על עצמך עוד משהו תוספת, כדי לא ליפול בפעם הבאה. כדי לעשות את הדברים אחרת ממה שהיית עושה עד לאותו זמן. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, אז אנחנו רואים שאחרי חטא העגל, מיד אחרי חטא העגל, אנחנו צריכים מנחה ונסחים לעולת התמיד. לעולת התמיד, מיד אחרי חטא העגל צריך מנחה ונסחים לעולת התמיד. אני מסתדר, תודה נשמה. למה צריך עוד איזושהי תוספת? יפה מאוד. חטאו במרגלים, אז עכשיו גם בקורבן יחיד, לא היה קורבן ציבור, עולת התמיד זה קורבן ציבור, בוקר וערב, זה אחרי חטא העגל יצריך נסחים ומנחה. עכשיו חטאו בחטא המרגלים, גם קורבן יחיד מצריך נסחים, מצריך תוספת. עד אותו זמן אפשר להקריב אותו בלי נסחים, עכשיו צריך להקריב אותו עם נסחים. שבוע הבא נקרא פרשת קורח, תראו שיש גם שם תוספת. מיד אחרי פרשת קורח צריך להביא 24 מתנות כהונה עם הקורבן, לתת לכהן 24 מתנות כהונה תוספת. חטאנו, וקורח זה מרידה בהשם ומשה עבדו. קורח זה לא דבר פשוט. קורח זה מרידה בהשם משה עבדו.
זה נחל גאולה הבא.
ודאי. נכון? אז אם ככה יוצא ככה. אם אדם רוצה לפייס את הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא חטא, הוא צריך להעלות לו דורון. חטאו בעגל, בקורבנות ציבור הביאו דורון, מנחת נסכים. חטאו במרגלים, בקורבנות יחיד מביאים מנחת נסכים. חטאו בחטא קורח, נותנים 24 מתנות כהונה לכהנים. יפה מאוד. זאת אומרת, מה התקנה של אדם שפרק מעליו עול תורה ומצוות? התקנה שלו להוסיף מצווה, לקחת עוד דבר על עצמך, להוסיף עוד שיעור, להוסיף עוד איזשהו דבר שהוא בטוב, שהוא בקודש, שהוא בתחום הטהרה, בתחום הקדושה, בתחום הלימוד, להוסיף עוד איזשהו דבר, להתחזק באותו עניין. זה הדורון שאדם מעלה לקדוש ברוך הוא, הדורון הזה שדיברנו עליו כבר מתחילת השיעור. בספר שנקרא שביב אור, זה חוברות כאלה קטנות, הוא עונה תשובה נפלאה מאוד על שתי השאלות ששאלנו. למה דווקא קיבלו עם ישראל מצוות נסכים, יין, ומה פשר המריבה שבין עם ישראל לגרים דווקא במצווה הזו? יפה מאוד. בשביל להבין אותו, הוא מביא את החינוך, ספר החינוך, מצווה צדיק ה', אז אל שסימנתי את זה לפני שקבע האור. אומר החינוך על מצוות צדיק ה', במצוות צדיק ה', הוא אומר ככה, הוא מסביר בין היתר מה טעם הקורבן. למה שאדם יתכפר לו בקורבן? מה הבהמה אשמה? מה הבהמה עשתה? אדם חטא, מביא קורבן, מתכפר לו. מביא חטאת, מתכפר לו. מה? למה? מה הבהמה אשמה? אומר החינוך ככה, אומר החינוך ככה, וכן זה אתה מצאתי ברמב"ן. הוא מביא ציטוט מהרמב"ן, פחות או יותר, זיכרונו לברכה, על צד הפשט שכתב בשם אחרים וזה לשונו וכו'. כי בעבור שמעשה בני אדם נגמרים במחשבה ובדיבור ומעשה, ציווה השם יתברך כי כאשר יחטא יביא קורבן לסמוך על אבי ידיו כנגד המעשה, והתוודא בפיו כנגד הדיבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה, וקרעים כנגד ידיו וכו', ורגליו של האדם עושים כל מלאכה, ויזרוק אדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלוהים בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפוך דמו וישרוף גופו, לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה בכופר הקורבן, שיהיה דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, וראשי עברי הקורבן כנגד ראשי עבריו. אומר בעל ספר החינוך, הוא אומר דבר מאוד פשוט. אומר הקורבן, אדם מסתכל על מה שקורה לקורבן, וחושב שכל מה שקורה עם הקורבן היה צריך לקרות לו, והקדוש ברוך הוא ברחמיו נותן לו את האפשרות לחפר באותו קורבן. תסתכל על הקורבן הזה, כמו שהקורבן הזה עכשיו זורקים, שוחטים אותו, זורקים את הדם, פושטים לו את האור, כל הדברים הנוראים שקורים איתו, זה היה צריך להיות בך, זה העונש של חטא. מרדת בקדוש ברוך הוא, זה העונש. למה? כי אתה, כשאתה עושה, אתה עובר עבירה, אתה חוטא, אז אתה, כשאתה חוטא, אין לך שכל. מה מפריד אותך מבהמה? שכל. מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל עוול. לבד מן הנשמה. יש לך שכל, אתה נפרד מבהמה. דעת, יש לך דעת, אתה נפרד מבהמה. אין לך דעת, אתה לא שונה מבהמה במאומה, כמו שכתוב, שמצד הגוף, אדם כבהמה נדמה. מה בהמה אוכלת ושותה? גם אנחנו אוכלים ושותים. מה בהמה, מה הם פרים ורבים? גם אנחנו פרים ורבים. מה הם עושים? ראי כבהמה, גם אנחנו מוצאים ראי כבהמה. וכולי, לכן זה הדרך. כל דבר שאדם עושה מצד הגוף, גם הבהמה עושה. במה אתה נבדל? במה את נבדלת מבהמה? חוץ מכבוד היושבים פה, במה שיש לך שכל. כשאדם חוטא, אדם חוטא אומר את הגמרא בסוטה, אלא אם נכנסה ברוח שטות, נהיה שוטה, נהיה טמבל. ואותו רגע מה אין לו? אין לו שכל את הבהמה. יפה. אז יש, נשאר לך גוף, בוא תראה מה עושים לגוף. עכשיו לוקחים אותו, בוא תראה מה עושים לגוף, אתה באמת, תסתכל מה עושים לגוף, תראה מה עושים לגוף. היום, זה היום ונורא, זה פשוט היום ונורא. אם אדם מצייר את הציור הזה לעצמו, הוא נחרד. אנחנו לא שונים מבהמה? כן, אנחנו לא שונים מבהמה. אם אין לך שכל, אתה לא שונה בכלום מבהמה. אתה צריך דעת, אתה צריך שכל. לכן גוף כגופו הוא צריך להביא ולהקריב במקום הנבחר. בבית המקדש זה עוד יותר מזה, כי בבית המקדש, כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, אז הוא ברא את אדם הראשון מאפר, אפר מן האדמה. מאיפה הוא לקח את האפר? מכל קצוות העולם. ומאיפה הוא לקח את השורש של האפר? מאבן השתייה, בהר המוריה, מעל במקום המזבח. מקודש הקודשים. האדם יש בו שתי יסודות, יש בו אפר ויש בו קודש. קודש עליון. יש בו אפר ויש בו קודש. אדם זה לשון אדמה, זה האדמה, זה הכלי לאפר, אפר מן האדמה, אפר מן האדמה הוא לקח. אפר, האדמה היא הכלי לאפר, ואדם זה גם לשון, איך אומר? אדמה לעליון. אדמה או אדמה. אדמה או אדמה. תראו, תזכרו תמיד את הרמק בתומר. אדמה לעליון או אדמה לעליון. אדמה לעליון גם יכול להיות. זה גם פירוש לגיטימי. אדם צריך להידמות לבורא. הגמרא אומרת את זה במפורש, מהו רחום מפתה רחום, מהו חנון מפתה חנון, מהו מבקר חולים מפתה מבקר חולים. אדמה לעליון. אז זה נמוך אדם, אדם הוא נמוך או הוא גבוה מאוד? דומה לעליון? תלוי. תלוי. אם הוא עם דעת, אם הוא עם סרל, תזכרו תמיד דעת, זה גימטריה ערב רב גם. דעת יכולה להיות דעת בקדושה, או יכולה להיות דעת בקליפה. אם הדעת שלו מחברת אותו לקודש, אדמה לעליון. הוא בשורש השורשים. הוא מעל עולם המלאכים. אם הדעת שלו מחברת אותו חס ושלום לקליפות, הוא בתחתית, הוא אפר. פחות מבהמה. בהמה? בהמה.
לא, כי בהמה אין אחרי גם.
כן, גם לא אין. ברגע שהוא חוטא, ברגע שהוא עבר, גם לא אין. זה בדיוק מה שאומר לנו פה החינוך. שואל החינוך שאלה נפלאה מאוד. הוא אומר, מה עם קורבן נדבה? אתם יודעים, בקורבנות יש קורבנות על חטאים, על אבונות, על הרהורים רעים. ויש, שזה אני מבין, בהמה, אין שכל וכו'. אבל מה אם אדם רוצה להביא קורבן נדבה? שלמים, תודה, קורבן תודה. הוא רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. לא עבר עבירה, לא חטא שום חטא, ולא איבד את השכל. הפוך, הוא רוצה עכשיו לבוא, ולהעלות לקדוש ברוך הוא קורבן לעוד שמחה, לעוד תודה. איך זה מסתדר עם מה שאמרנו עד עכשיו לגבי עיבוד השכל, מעמיד אותו במקום של בהמה. יפה מאוד. אומר קודם כל החינוך, הוא אומר, קודם כל אתם מבינים שאדם יכול להביא קורבן נדבה גם היום. איך? נגיד אדם רגיל לישון 7 שעות ביום, בלילה. והוא מחליט עכשיו שעה להקריב משעות השינה הרגילות שלו, שעה להשם. שעה הוא מתעורר יותר מוקדם, ועכשיו שעה לומד. זה קורבן נדבה. אדם מקריב בזה קורבן נדבה. הוא לא חייב, הוא לא חייב, הוא לא עובר עבירה אם הוא ישן, לא תעשה ולא תעשה, הוא לא עובר שום עבירה. מותר לישון, אפשר לישון, נכון? אבל אם אדם מחליט עכשיו להקריב שעת שינה, זה הרבה מאוד. יש... מישהו שמע פעם את המושג תענית הרעבד, הרייבד, תענית רייבד, ככה זה... לא, שמעת מה זה? תענית רייבד, זה יש לך בצלחת אוכל? ואתה מחליט לאכול, להשאיר שליש נגיד, להשאיר איזה חלק, זה כאילו צמת. זה תענית. אם אדם עכשיו רואה איזה גלידה, והוא אומר עכשיו למען השם, בשביל השם, אני לא לוקח את הגלידה, לא אוכל את הגלידה. בשביל השם אני עושה את זה. אני יכול לקחת את הגלידה, מותר לי לקחת את הגלידה, מותר לי לאכול את הגלידה, יש לי את הכסף בכיס לקנות אותה, הכל. אבל בשביל השם עכשיו אני מקריב את הרצון שלי. לא רוצה, לא לוקח אותה. זה כאילו התענה. יקריב קורבן נדבה. עשה את זה ב... אז מה זה... לא, זה אתה לוקח עכשיו את השכל ומשליט על הגוף. הגוף מתאווה לאותו דבר. ואתה עושה בדיוק הפוך מחטא. בחטא אתה מאבד את השכל, והגוף עושה מה שהוא רוצה. בקורבן נדבה אתה הפוך, אתה לוקח את השכל ומשליט אותו על הגוף. אתה הופך את הגוף לעבד לשכל. הגוף רוצה גלידה, הגוף רוצה לגמור את מה שיש בצלחת, הגוף רעב, הגוף, ואתה אומר לו, אתה תחכה. למה? כי השכל שולט. שכל שולט. זה עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. אז יוצא ככה, שאם אדם מקריב משהו מהנפש הבהמית שלו, אז זה נקרא קורבן נדבה. נכון? יפה מאוד. אומר הספר שביב אור, הוא מסביר עכשיו את החינוך. אתם זוכרים את השאלה של השביב אור? שתי שאלות. למה נצחים ולמה
רבו?
אומר הספר שביב אור, עכשיו תבין. אדם שמביא קורבן נדבה, הבעיה שלו שהוא לא עושה את זה בשמחה. הוא רואה את הגלידה, הוא כל הזמן עם העיניים לשם. הוא החליט שהוא לא אוכל את הגלידה, אבל בפנים הוא אומר, מתחיל, הוא בגניחים, הוא לא באושר, הוא לא בשמחה, הוא לא בריקוד עכשיו. הוא מאוך, הוא התגבר על עצמו, אבל הוא מאוך, הוא לא עושה את זה בשמחה. כדי להביא אותו לשמחה, הקדוש ברוך הוא נתן תוספת לקורבן. התוספת הזו נקראת נסחים. נסחים מה זה? נסח זה יין. ויין ישמח לבב אנוש. אומר הקדוש ברוך הוא, שאתה מביא קורבן נדבה, אני יוצא אותך בשמחה. תהיה בשמחה, אם לחיים. עכשיו, בשביל להבין את הנקודה הזו, תראו דבר פלא פלאות, יפה יפה, באמת. וגם זו הזדמנות ככה קצת לחזור על הנביא. יש, כולם מכירים את משל יותם, נכון? הולכים להמניח את אבימלך, יותם עומד וממשיל להם משל. אומר יותם ככה. כן. אומר להם יותם ככה. שימו אליי בעלי שכם וישמע עליכם אלוקים. הוא נושא את קולו במשל ואומר להם ככה. הלוך הלכו העצים למשוך עליהם מלך. נותן להם משל. הלוך הלכו העצים למשוך עליהם מלך. ויאמרו לזית, באו לזית, כל העצים באים לזית, אומרים לו, מלכה עלינו, תמלוך עלינו, יפה מאוד. ויאמר להם הזית, החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. אומר להם הזית, אני כבר הפסקתי לתת שמן, לא יכול למלוך. ויאמרו העצים לתאנה, לחיית ומלכי עלינו. ואת אומר להם התאנה, החדלתי את מתקי, את מותקי ואת תנובתי הטובה. והלכתי לנו על העצים, אין לי, אני לא מוציא יותר פירות טובים. ויאמרו העצים לגפן, לחיית ומלכי עלינו. אז אתה אומר להם הגפן, החדלתי את תירושי, ופה הדגש עכשיו, איזה תירושי, אין לי עין, אני לא עושה יותר עין. איזה עין את לא עושה? המשמח אלוהים ואנשים. איזה יין מוציא הגפן? מה היין עושה? משמח אלוהים ואנשים. שואלים מיד חז"ל. שאלה מאוד מאוד רלוונטית, נכון? שואלים חז"ל, אם אנשים הוא משמח, את השם במה הוא משמח? כתוב, הוא משמח אלוהים ואנשים. את האנשים אני מבין, כל אדם שראה אדם שותה יין, רואה אדם מרוצה, מבסוט, שמח. אדם שמח, שותה יין, ברוך השם. שתמיד אוכל לשתות יין. אמן. אבל מה זה משמח את אלוקים? אז פירוש אחד זה שאנחנו שמחים, אבל בכל זאת זה לא פשט הכתוב, אלא
אבל שבינה שותה יין
אומר בל מר
לבורא עולם
או לא
לא
או לא
לא אמרת משהו מקודם, אמרת ככה, אמרת כשאתה מחבר את השכל לקוצ'ה בריחו אדמה לבורא עולם,
נכון?
אז עכשיו אם אני אשתה יין ואני מחבר את זה לשם, אז שמחתי את בורא עולם,
בתנאי שאתה נשאר בדעת. היין הלא אחד הדברים שהוא גורם זה שאתה יוצא מהדעת. בכל אופן, בעל מנורת המאור הוא מסביר את זה אחר. הוא אומר, כתוב, איך הכתוב אמר? המשמח אלוהים ואנשים. החדלתי את תירושי, המשמח אלוהים ואנשים. הוא אומר, התשובה נמצאת במילה המשמח. הוא אומר, ההי של משמח זה יין של הבדלה. הבדלה, היי. המם של משמח זה יין של ברכת מזון, מם, מזון, ומילה, ברית מילה, בברית מילה. השין זה שבת, בטח, קידושים, כל הקידושים. המם מועדים, כל יום טוב אתה עושה בקידוש, במה אתה מקדש? על יין. החטא, מי יודע מה זה החטא? חתן, שרחן ישראל, חתן. החטא זה חתן. אז הנה יש לך משמח, אתה רואה שהיין הוא משמח, והנה אתה רואה שהוא גם שמח את הקדוש ברוך הוא, כי כל האירועים האלה שאמרנו הם כולם מכבודו של הקדוש ברוך הוא, ועל פי ציוויו, ועל פי ציווי הכל ביין. אומרת הגמרא בברכות למדי עמוד א', אומרת הגמרא כך, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, מניין שאין אומרים שירה? מי לא אומר שירה? הלוויים, הלוויים בית המקדש, אלא על היין, שנאמר, ותומר להם הגפן, אוכדלתי את ירושי המשמח אנשים ואלוקים. אם אנשים משמח, אלוקים במם שמח, מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין. הלוויים היו אלה ששרים בבית המקדש. כשהיו מביאים קורבנות, הם היו שרים רק בתנאי אחד. שמה? שהם מביאים יין. לא מביאים יין, הם לא שרים. אי, כשהם שרים, הם שמחים את מי? הלוויים, את הקדוש ברוך הוא הם שמחים. אז הנה מסמכים אלוקים ואדם, זה אותה מי, על מי, על מי זה מדובר? מדובר על הלוויים שהיו עם היין, עושים שמחה גדולה, שהיו מביאים את הנסחים, היו עושים שמחה גדולה, ורשי במקום אומר שמה, שהלוויים היו אומרים שירה לקורבנות, אם הביאו נסחים. לא הביאו נסחים, אין לך שיר של לוויים על הקורבנות. יפה מאוד. בפרשה שלנו, אחרי שראינו שכתוב שהעם מתאבל מאוד מאוד מאוד, ושלמה המלך החכם באדם אומר במשלי, אומר במשלי, ויין למרי נפש, יין למרי נפש, זאת אומרת, אם אתה מוצא מישהו אבל, מישהו מר נפש, מה אתה נותן לו? יין. תראו בהזכרות של כל עדות המזרח, אבל תראו אצל הבוחרים, אצל השוטים, שאי אפשר לדמיין ולתאר כמה הם שוטים. למה? יין למרי נפש, אדם מר נפש, מה הדבר היחידי שיכול לנחם אותו? יין, יין, אלכוהול, מה נותנים לאבלים? אומר שלמה המלך, יין למרי נפש. אומרת הגמרא בסוף מסכת מנחות, אומרת הגמרא כלל, יסוד, יסוד, יסוד מאוד מאוד חשוב, שצריך לדעת אותו, נכון? כל העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה. כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. כל העוסק בתורת נסחים, כאילו הקריב נסחים. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו לומדים עכשיו, עכשיו לומדים פה תורת נסחים, כאילו הקרבנו נסחים. מה זה נסחים? יין. מה זה יין? שמח לבב אנוש. מה זה יין? יין למרי נפש. מה זה יין? יין זה שיר של לוויים, המשמח אלוקים ואדם. עצם זה שאנחנו מדברים עכשיו, מדברים בעניינים האלה, זה כבר תוספת שמחה. ואדם צריך להאמין בזה באמונה שלמה, שמקבלים ממש ברגעים אלה. כמו שאמרנו, מה זה לקרוא בתורה? זה לקרוא לדברים להתרחש. אתם יודעים, פעם המגיד ממזריץ', תלמידו הגדול ביותר של הבעל שם טוב, הגדול, יש ויכוח אם הוא או תולדות יעקב יוסף, לא משנה, בקיצור, תלמידו הגדול של בעל שם טוב, המגיד, המגיד ממזריץ', הוא היה מתנגד. הוא היה כבר רב גדול, שהתלמידים שלו באו אליו ואמרו לו, תשמע, יש את הבעל שם טוב, צריך ללכת לראות מי זה. אמר להם, תעזבו, תעזבו, דחה אותם, הפצירו בו, הלך. הגיע אל הבעל שם טוב, שמו לבעל שם טוב, בא לבעל שם טוב, אמרו לבעל שם טוב, בא המגיד ממזריץ', זה היה הוא, רב חשוב מאוד. אז הבעל שם טוב קיבל אותו בכבוד, השיב אותו, ועכשיו מתחילים, הוא שואל אותו למה באת, הוא אומר לו, באתי לדבר דברי תורה עם אדוני. אז הבעל שם טוב מתחיל לדבר איתו על הלקסי העגלון, על העגלה, על הבוץ, על זה שנשבר הגלגל, היצול, על איזה מהירות הסוסים דוהרים, ודבר איתו דברי הוואי לגמרי. טוב, עברו איזה 20 דקות, חצי שעה, המגיד חפש כל מה לראות איפה דברי תורה הוא. הוא שומע רק על אלכסי העגלון ועל הסוסים ועל הבוץ. קם והלך, חזר תלמידים שלו, אמר, לא, הבנתי, בסדר, תעזבו אותי במנוחה, תנו לי להמשיך ללמוד תורה. אמרו לו, אותו, אולי לא הבנת, אתה יודע מה זה הבעל שם טוב, זה קודש קודשים, לא יכול להיות שזה, אולי פעם ראשונה עשה לך מבחן, לראות כמה אתה בדבקות, לבוא לשמוע תורה. הלך פעם שנייה, יושבים, מתחילים לדבר, עוד פעם מתחילים לדבר על אלכסי העגלון. אז המגיד היה קצר, אמר, לא בשביל זה באתי, אמר לו, בשביל מה באת? אמר, ללמוד תורה באתי. אמר לו, מה אתה רוצה? ללמוד? אמר, זוהר. הוציא ספר זוהר, אמר לו, בעל שם טוב, תקרא. המגיד התחיל לקרוא את הזוהר, אתה שומע שבן אדם קורא ומבין מה הוא קורא. סיים איזה קטע, אומר לו, הבעל שם טוב, בוא עכשיו אני אקרא בזוהר. הוא מתחיל לקרוא, והחדר כולו מתמלא מלאכים. המגיד התעלף. מה פשט? כשהבעל שם טוב קרא, אז המלאכים באו. כשאתה קורא, זה בא. אז עכשיו אנחנו לומדים, אנחנו קוראים את הדברים, קוראים אותם בתורה, קוראים אותם במדרש, קוראים אותם בגמרא, קוראים אותם בתלמוד, קוראים את הדברים, הדברים מגיעים, הדברים באים. אז זה זמן שאפשר לקחת ממנו שמחה, נסחים, זה שמחה. אז מה היה הוויכוח בין ישראל לגרים? אומר עם ישראל, הקדוש ברוך הוא רוצה שנקיים את המצווה הזו בשמחה. ככה מסביר עכשיו בעל השביבי אור. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רצה שנקיים מצוות בשמחה, נכון? נתן לנו מה? נסחים. שמחה לא שייכת בגויים. שמחה בעבור מצווה לא שייכת בגויים. אצל הגויים שום דבר שקשור למצוות לא יכול ללכת עם שמחה. למה? הגויים שמחים כשהכל, כל זמן שהדברים דופקים כמו שצריך, הולכים כמו שצריך, הולכים לפי הסדר, אבל אם יש קושי, אם יש איזה אי נוחות, או אם יש איזה דבר שאתה צריך להקריב מעצמך בשביל קיום המצווה, הם יכולים לעשות את זה, אבל לא בשמחה. לא בשמחה, זה ההבדל. נכון, הגמרא בעבודה זרה, דף ג', הגמרא שם מספרת שבאו הגויים אל הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, באו הגויים אל הקדוש ברוך הוא ואמרו לו, תן לנו מצווה. לקיים, אם היית נותן לנו מצווה, אנחנו היינו קיימים כמו עם ישראל. אומר להם הקדוש ברוך הוא מצווה קלה. נותן להם מצווה קלה, מה המצווה? לבנות סוכה. מה עושים הגויים מיד? הולכים בונים את הסוכה איפה? על הגג. למה על הגג? גויים אוהבים נוחות. הגג זה שטוח, הגג זה שטוח, זה לא להושיב את הכיסא על האדמה, פתאום הרגל נכנסת לך לתוך האדמה, אתה תופס את עצמך באיזו סיטואציה, אתה לא יורד מקומה שמינית עם המלחיות בכיסים ועם הקטשופ בג'קט, ואז אתה נזכר ששכחת איזה שתי כפיות חד פעמיות, עולה עוד פעם שמונה קומות, יורד עוד פעם שמונה קומות. גוי לא עובד ככה, מה הוא עושה? עולה לגג, יש לו קרקע שטוחה, והוא יושב שם בשופי ובנחת. יותר מזה, גוי יעשה למטה סוכה? מה, הוא ייקח סיכון שמישהו ייכנס אליו, ידפוק בדלת, יגיד, אוי, שמעתי קולות, באתי להתארח, אין הכנסת תוכים אצל גוי. עולה לגג שאף אחד לא יבוא אליו, לא יפריע לו. זה הגוי. אבל מה עיקר סיפור עם הסוכה? ברגע שהקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן התריקה ומקדיר עליהם חמה, מה הם עושים? יוצאים מהסוכה. טוב, המצטער פטור מן הסוכה. גם אנחנו יוצאים מהסוכה אם יורד גשם. כן, אבל אנחנו לא בועטים. אנחנו לא בועטים. מה זה בועט? מה זה לבעוט בסוכה? מה זה לבעוט בסוכה? זה להגיד, אני יכול לקיים כל זמן שזה בנוחות שלי. לא נוח לי, עזוב אותי מזה. עזוב אותי, לא רוצה את זה. חס ושלום, חס ושלום שיהודי, חס ושלום מתנהג בצורה הזו. מילא אתה לא מקיים, אבל לא לבעוט. מילא אתה לא מקיים בשמחה, אבל לא לבעוט. חס ושלום. באשת יפה תואר, אם היא רוצה להצטרף לעם ישראל, מנבלים אותה, הופכים אותה למכוערת. איך? מקצצים לה את השיער, מגלחים אותה וציפורניים. מה מיוחד בשיער בציפורניים? שניהם סומכים כל הזמן. אתה לא צריך לעשות כלום, הם סומכים. הם בבחינת מותרות האדם. מותרות שיש באדם. יכול לחיות גם בלי ציפורניים ובלי שיער. זה מותרות. אומרים לה, תשמעי, כשהיית גויה, יכולת להסתובב עם מותרות. אצל יהודי לא שייך מותרות. תדעי לך, תתרגלי, אצל יהודי אין מותרות, יהודי יכול לחיות בסוכה גם כשהרגל שלא נוח, יהודים קיים מצוות גם אם לא נוח לו. אצל גוי זה, הוא צריך את המותרות, ופה בעם ישראל אין מותרות. יהודי יכול ללמוד תורה גם כשחושך, ברוך השם, ברוך השם. אז מה המצווה הראשונה שאנחנו מקבלים מיד אחרי הימים הנוראים? סוכה. תצאו החוצה אל הלא נוח. תצאו החוצה אל סוכה. מה זה סוכה? מבנה הרי, אין בו כלום. אין בו שום דבר. תהיו בשמחה. מה חג שעליו נצטוונו לשמוח? חג הסוכות. זה חג.
שמחת בחגיך.
שמחת בחגיך, חגיך, חגיך, זה סוכות דווקא. בדווקא. גוי לא יכול להביא קורבן בשמחה, אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם טועים. אם גוי מתגייר, אז הוא יכול להיות גם שמח. כמו שכתוב בגמרא בשבת, שאף על פי שהגויים לא היו במעמד הר סיני, מזלה יוהבה. המזל שלהם היה. ואם המזל שלהם היה, הם יכולים להיות בשמחה אם הם מתגיירים. איפה ראינו את זה? מה זה, מה השורש של הגרים? מדרש רבה, בראשית פרשה נ"ג, גן, פרשת נ"ג, הוא שם מביא, המדרש מביא שם ששרה, כשנולד יצחק, היא העניקה. נכון? כמו שכתוב, מי מילא אלוקים, העניקה בנים שרה, נכון? העניקה בנים שרה. למה כתוב העניקה בנים? העניקה בן. למה כתוב העניקה בנים? העניקה בן אחד, היא ילדה רק את יצחק. מה זה העניקה בנים? אבל בשביל להראות לכולם, להראות את הנס הגדול שהיה, ושזה ממנה הילד, ולא ממישהו אחר, הקדוש ברוך הוא עשה נס ומילא אותה בחלב. אז היא הייתה יכולה להעניק גם את הילדים של השכנים ושל השכנות ושל זה. וכל מי שינק משרה עמנו, התגייר. החלב הזה, הטהור, גרם אלפים גרים. מי זה הגרים שמתגיירים ומצטרפים לעם ישראל? אני מדבר גרי אמת. מדבר לא עכשיו כאלה שבאים לאינטרס. מי זה גרי האמת שמצטרפים לעם ישראל? זה אלה שהם השורש שלהם בתינוקות שהיא העניקה, בחלב שהיא נתנה. לכן שרה זה אם כל הגרים. נחזור לשאלת השפת אמת, כי אנחנו עומדים לפני סיום. אמרנו, השפת אמת, בתחילת השיעור אמרנו שהשפת אמת שואל את השאלה הזו, למה שלושת המצוות הללו, נכון? דווקא נסכים, דווקא חלה ודווקא ציצית, נכון? אומר השפת אמת ככה, תורה תפרש ממה. אומר השפת אמת, הוא מסביר דבר שכולם יודעים, אני אחזור על זה בקצרה. המרגלים ובכלל עם ישראל לא רוצים לצאת מהמדבר. רצו להישאר במדבר, לא רצו להיכנס לארץ ישראל. במדבר היה להם גן עדן כפשוטו. מה היה במדבר? אוכל כמה שהם רוצים, מן. איזה טעמים? מה שהם רוצים, מן. מים הכי טובים, הכי בריאים, הכי צוננים, הכי זקים והכי טהורים, כל הרפואות היו במים האלה, מים מבארה של מרים. ענני כבוד מיישרים להם את הדרך, לא צריכים בתים, לא צריך אוהלים, לא צריך שום דבר, צריך אוהל רק בשביל צניעות. אתה עושה אוהל ב-15 שקל מהסופר, אתה מביא אוהל, הוא מספיק, למה? חום וקור, העננים מסתדרים לך מזוג, נכון? רחצה לא צריך, אין יציאות, בקיצור, מה הם עושים כל היום? אתה לא צריך פרנסה, רק תורה, ישבים לומדים תורה, ממי לומדים תורה? משה רבנו עליו ושלום, אתם יודעים מה זה משה רבנו מלמד תורה? קחו את גדול הדרשנים, גדול החכמים, תכפילו אותו
במיליון.
בכמה מיליונים לא תגיעו למשה רבנו. משה רבנו מלמד תורה זה אחרת. זה משהו אחר. אז הם שמה לא רוצים להיכנס לארץ ישראל. מה יש להם להיכנס לארץ ישראל? אומר להם הקדוש ברוך הוא, התכלית זה ארץ ישראל. אין מה לעשות. אי אפשר שלא במדבר. צריך להיכנס לארץ כנען, ולהפוך עכשיו את ארץ כנען למה? לארץ ישראל. תכף נראה מה פשט הדברים. צריך להיכנס לארץ כנען, להפוך אותה לארץ ישראל. התכלית זה לא המדבר. המדבר זה בית אימון. זה רק לאמן אתכם לקראת הדבר האמיתי. אין מה לעשות. כן? יש מדרש, מביא המדרש שם איזה סיפור. מביא המדרש איזה סיפור על גוזל. גוזל ש... תודה, ססון. איזה גוזל שרק... כן, אני... רק בקע מהביצים, רק בקע מהביצה, אז האמא שלו, עכשיו הוא לא יכול לאכול, אז האמא שלו מביאה לו אוכל, מנקרת איזה תולעים, איזה מה, ושמה לו בפה, נכון, כעבור ממש כמה ימים ספורים, הוא כבר יכול ללכת. אז מה עושה האמא? לוקחת אותו איתה, ומלמדת אותו, תראה, פה יש לך את הקיגל של שבת, פה יש לך את הבורקסים, בוא תלמד זה, תיקח, הנה זה תולעה טובה, זה פה, נכון? מלמדת אותו, ועכשיו הוא איתה אחריה ואיתו, והיא מלמדת אותו. עבור שבוע, שבועיים, הוא גם את זה יודע. הוא יודע גם את זה, הוא מתחיל להיות עצמאי. אם הוא יבוא אחרי זה לאמא שלו, ויגיד, אמא בוא איתי, היא תיתן לו, אומר המדרש, נקירה בראש. תגיד לו, לך מפה. אני כבר דוגע את הביצים אחרות. לך אתה כבר, אתה זהו, אתה עצמאי, לך. אומר להם הקדוש ברוך הוא, נקירה בראש, צאו, לכו לארץ ישראל, תהפכו את ארץ כנען לארץ ישראל. אומר השפת אמת, אומר, זה שכתוב ויתור את ארץ כנען, להמשיך הערת התורה לשם. זה מה שצריך, להכניס לארץ כנען תארת התורה, תכף נבין את זה. וסמיכות הפרשיות, חלה ונסחים וציצית אחר פרשת מרגלים, כי היה להם במדבר ג' מתנות הטובות, מנו וער וענני כבוד, ולכן קשה להם לצאת מן המדבר. וניחם הקדוש ברוך הוא אותנו, כי נשאר הערה מאלה הג' מתנות, וחלה ונסחים וזכר ממן ובער. חלה, מן, נסחים, בער. ציצית, בחינת החסד ענני הכבוד. מה קיבלנו? לנחם אותנו? תשימו לב שזה צריך דקות להבין, השפת אמת הוא מדויק. גדול עולם. אז תראו איך הוא מתחיל, הוא מתחיל ככה. הוא מתחיל, סמיכות הפרשיות חלה ונסחים וציצית אחר פרשת מרגלים, כי היה להם במדבר, ג' מתנות טובות, מן ובער וענני כבוד. ולכן קשה להם לצאת מן המדבר. עכשיו פתאום הוא הופך במשך המשפט, וניחם הקדוש ברוך הוא אותנו, אותנו, זאת אומרת, מה אומר לנו שפת אמת? הוא אומר, תדע לך, הנחמה שלך זה ציצית, חלה ונסחים. זה הנחמה. שלנו, זה הנחמה שלנו פה. ציצית, נחמה ונסחים. אנחנו צריכים לחיות את הדברים האלה. אנחנו קוראים בתורה, פרשת המרגלים מעניינת מאוד. היא מעניינת, היא מסעירה, יש רבו פירושים עליהם וכו'. פתאום עוברים למצוות, נסחים, חלה, ציצית. זה, בוא נגיד, זה חצי משעמם, חוץ מכבוד התורה. חצי משעמם. לא, תחיה את זה. אתה מקבל עכשיו בחינה של מן, בעירה של מרים וענני הכבוד. זה המצוות שמדובר עליהם. אתה קורא לאור הזה. אותנו הוא מנחם. אתה קורא לאור הזה לנחם אותנו. יפה מאוד. ואז אתה מבין למה המרגלים הביאו אשכול ענבים. הביאו מה הביאו? הביאו תאנה ורימון ואשכול ענבים. אתם יודעים כמה שקל האשכול? בשיטה שאומרת שהאשכול שקל 8 טון ו-160 קילו. 8 טון ו-160 קילו. שמונה טון ו-160 קילו. וישאו במות בשניים. היו חזקים, אנשים חזקים, רוחניים, חזקים. מה פשט, מה העניין הזה? מה העניין הזה? נו, אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם באתם להוציא דיבת הארץ בענבים, אני אתן לכם כפרה בענבים. במה? ביין של נסחים. ביין של נסחים. אתם הבאתם את האשכול להוציא דיבה לארץ ישראל, יהיה לכם, אתם רואים את כל הענבים האלה, את כל השמונה טון? מזה תעשו יין, וזה הנסחים במדבר, עד שתגיעו לארץ ישראל, כל הנסחים של קורבנות ציבור. הכל היין מזה. כל השמחה מהיין מזה, דווקא ממה שרציתם להוציא איתו לאז. למה דווקא ענבים? מה זה העניין? ובזה אנחנו מסיימים. יש קומרנה, שאמרתי לכם ששכחתי להביא את הספר הזה, אני לא מצטט אותו, אבל זה בערך, כמו שאני אומר לכם. אומר הקומרנה ככה, שבסוף הראשון, הראשון של פרשת שלח, אשכנזים מסיימים את הראשון, מסיימים אותו במילה האחרונה בעולה הראשון, שהיא ומה הארץ השמנה עם רזה, יש בה עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים. מסיימים במילה ענבים. אומר רק אומרנה, לא טוב לסיים במילה ענבים. ספרדים אין להם בעיה, קוראים 10 פסוקים, ומסתיים קצת לפני, ולהתראות, שלום.
איפה אנחנו מסיימים באיזה
מילה? 10 פסוקים, ספור 10 פסוקים, שם אנחנו מסיימים. לא זוכר עכשיו את המילה. אבל הם אומרים בקורא הנביא, אומר הקומנה, אל תגיד בקורא הנביא, אתם יודעים למה? אתה יודע מה זה ענבים? ענבים זה דין חזק. דין חזק. אז פשט, ענבים, תעשו גימטריה, 172, זה פעמיים שם אלוקים. פעמיים 86, שם של דין. אבל יש דבר אחר, אם כותבים ענבים בליוד, עין נון בית מן, מה יש מתחת לענבים? מתחת לעין הזאת, סמך. מתחת למם איזהות, מתחת לנון איזהות, מם. מתחת לבית איזהות, א'. מתחת למם איזהות, למד. מה קיבלנו? סמך מם, א' למד. השם שלו, של היצר הרע בהתגלמותו. היצר הרע בהתגלמותו. דין קשה יש פה. איפה הוא הדין הקשה? זה עורב לנו בדיוק מאחורי הענבים. מאחורי הענבים. הענבים, אל תתעסק עם הענבים. מה זה הענבים האלה? איתם רצו להוציא דיבה על ארץ ישראל. מה זה? על ארץ ישראל. כי למה זה שייך הסמך מם הזה? מה, איך קוראים לנקבה שלו? למד, לא לוציא בפה. כן. למד יוד, למד יוד,
כן.
תף.
כן.
נכון?
כן.
תראו פלא פלאות. כמה זה בגימטריה ארץ כנען? ארץ 291, כנען 190. 190 ו-291, 481. כמניין למד יוד, למד יוד, תף עם הכולל. מה יש בארץ כנען מאחורי הענבים? אותו ואת הזוג, בת זוג שלו, היא יותר גרועה ממנו פי כמה.
Okay.
הכלי תמיד יותר חזק מהאור, מהפנים שלו.
יונק.
ודאי. היא פי כמה יותר חזקה ממנו. מה צריך היה לעשות את ארץ כנען, להפוך אותה למה? את המקום של הקליפות האלה? להפוך את זה לארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל, תסוך את זה את החשבון, כי אני לא רוצה לתפוס כאן את הזמן. ארץ ישראל בגימטריה 832. למד בית פעמים, 32 פעמים שם הווי. 32 פעמים שם הווי. ואם אתה מסתכל, אמרנו מאיפה הקדוש ברוך הוא לקח את האפר של האדם הראשון? מקודש הקודשים, מקודש הקודשים בהר המוריה, מהמקום של קודש הקודשים. קודש קודשים בגימטריה בדיוק, עם הכולל בדיוק 60 ריבו. 60 ריבו, שין, שין, יוד, מהם 60. ריבו זה בדיוק קודש קודשים. עם ישראל כל אחד הוא קודש קודשים. מה זה קודש קודשים? כשהוא אדמה לעליון, כשהוא בא מהמקום הגבוה, מהאדמה. אדמה זה, אם תקח את האל להתחלה, זה האדם, אדמה. ואם חס ושלום הוא נופל, הוא במקום הירוד ביותר. במקום של מה? במקום של אפר. למה? איפה הוא? הוא ישר נופל לקליפות, הוא הולך למצדים. הולך למצדים, נופל בקליפות. מה אנחנו צריכים להיות? אנחנו צריכים להיות יהודים של קדושה, של קודש קודשים. כל יהודי הוא קודש קודשים, ואנחנו בוודאי נזכה בסייעתא דשמיא עוד בימינו לבנות את בית המקדש.
עוד שאלה, אמרת, תשאלו אותי בסוף, אמרת.
מה?
אמרת, יחיד ברבים, הלכה כרבים.
לא, לא אמרתי שאלו אותי, בסוף אמרתי זה לא השיעור. אז נסיים את השיעור, ואחרי זה נדבר.